שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת וארא, אחרי שהיינו בפרשת שמות בוני האומה, עכשיו זה יוצרי האומה, והמילה היא מאוד מדויקת כמו שנראה בהמשך. בואו נראה את הדברים בפנים, הפרשה פותחת מקור א', שמות פרק ו', וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדאי, ושמי, יוד כבבקה, שמי השם, לא נודעתי להם. מה זה הדבר הזה, השמות האלה? שם אל שדאי, ולעומת יוד כבבקה, ויש כאן השוואה, כלומר זה בפשט, זה לא תגידו, אני יודע, המקובלים אומרים. פשט הפסוק, פשט הפסוק, הוא אומר לו, תשמע, הייתי בשם הזה, לא בשם הזה, לכן אין לנו הרבה ברירה, אנחנו נצטרך להבין לפחות מה התפקיד של כל אחד מהשמות. שנים שעברו, דיברנו על זה, שלכאורה מדובר פה על אל שדאי, כמו שחזל אומרים, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא מתגלה, יותר נכון, מוסתר בתוך הטבע, ולא מתגלה באופן גלוי. ופה, ביוד כבבקה, אני הולך להתגלות אליך עם ניסים ונפלאות וכו'. אנחנו נראה קצת את הדברים יותר לעומק השנה בעזרת השם. ממשיך ואומר לו, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם. שמים לב? אני השם. אני עושה את העבודה. אתם שמים לב, אני, אנחנו גם מכירים, אני ולא מלאך, כן? אני ולא שרף, מכירים, הגדה של פסח. אז אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. עד כאן, בסדר, נהדר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אציל, אני אעשה, אני, הכל נפלא. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים. וידעתם כי אני השם אלוהיכם, לא כי אני השם אלוהים, אני השם אלוהיכם, אלוהים שלכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. אז מה בעצם אומר פה הקדוש ברוך הוא? לא רק אני אציל אתכם, אלא אני עכשיו שאני מציל אתכם, אני לוקח אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני השם אלוהיכם. כלומר, יש פה יצירה של האומה. ולכאורה, אם בפרשת שמות היה יותר העניין של בכלל לשלוח את משה, בכלל לגלות לעם, יש עם קודם כל, והנה העם הזה אני שולח לו שליח, כאן כבר מתחילה להיווצר האומה בצורתה האלוהית. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים. כלומר, אחרי שיש חומר, מתחילה הצורה. בסדר, יש פה עם, אבל מה הצורה של העם הזה? מה המשמעות שלו? מה העניין שלו? מה האידיאולוגיה שלו? ואז פתאום, בסיום הדברים, אפשר להגיד, אתם יודעים, שזה פסוק שמתאר את המצב, אבל אנחנו מדברים פה על הפסוקים של היווצרות עם ישראל בצורתו האלוהית, ונאמר, וידבר משה כן אל בני ישראל. מה זה כן? בדיוק ככה, ולקחתי אתכם ללאה, והייתי לכם לאלוהים, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אומר רש"י, כל, מה זה קוצר רוח? כל מי שהוא מייצר, כל מי שהוא ככה בדוחק, בצרה, רוחו ונשימתו קצרה, ואינו יכול להאריך בנשימתו. מה רש"י רוצה פה? מה עכשיו זה תרגיל בנשימות? יש הרי היום עניינים שלמים על נשימות, כן? מה? עוד פעם, כל מי שהוא מייצר, רוחו ונשימתו, שימו לב, רוחו ונשימתו קצרה, ואינו יכול להאריך בנשימתו. אז אומר לך רש"י, תקשיב, יש פה איזה מין חוסר יכולת לנשום כמו שצריך. מה הוא רוצה? ובכלל, מה התורה מכניסה פה את הדבר הזה? לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. לא יודעים שיש שיעבוד. אפשר להגיד, שמה, תיאור, קוצר רוח, עבודה קשה. אז תראו, אנחנו נמצאים, קצת צריכים לרדת לעומק של מה זה וירא אל אברהם יצחק וליעקב באל שדאי ושמי יוד כבב כי לא נודעתי להם. צריכים להבין את זה קצת יותר לעומק. אז תראו איתי מקור ב' בתחילת פרשת שמות, בחומש שמות, פרשת שמות, שמות פרק א', ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. מה זה וישרצו? מה זה וישרצו? תשמע, בן אדם אומר לחבר שלו, תשמע, אשתי שרצה. מה, חס ושלום, מה אתה מדבר ככה על אשתך? היא שורצת ילדים, מה? איזה מין דבר זה? אבל התורה אומרת, ובני ישראל פרו, תגיד וירבו, לא. ובני ישראל פרו וישרצו, וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. עכשיו, הלשון הפלאית הזאת נמצאת כבר בפרשת נוח. גם שם בפרשת נוח בראשית פרק ט', ויברך את אלוהים את נוח ואת בניו, ויאמר להם פרו ורבו ומילאו את הארץ. יופי. ואז יש שם עוד כמה פסוקים, ואז הקדוש ברוך הוא חוזר ואומר, והפעם הוא לא אומר רק פרו ורבו ומילאו, אלא ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה. מה זה השרצו הזה? אומר רבן איש חי, רבנו יוסף חיים, שנה ראשונה, פרשת נוח. מאחר שאמר פרו ורבו, למה הוא צריך לומר עוד שרצו ורבו? ועוד, למה נקית לשון שרצו, שהוא לשון האמור בשרצים? אז מה זה השרצו הזה? שואל הבן איש חי. אומר הבן איש חי, ונראה לי בסייעת הדשמיא די ידוע שכל עולם יש לו שם משמות הקודש המאיר בו. וזה השם, הוא נקרא שר לאותו עולם. אז יש, אנחנו יודעים בקבלה עולמות, אנחנו בקצה עולם העשייה, ויש מה לנו עולמות, יצירה, בריאה, הצילות. לכל עולם כזה יש שם אלוקי, של שם של הקדוש ברוך הוא, שהוא שרו של אותו עולם. ממשיך הבן איש חי ואומר, והיינו, שם אל אדוני, מאיר בעשייה, ושם אל יוד כבבקה, אל הוויה, מאיר ביצירה. אז עלינו עולם, נכון? אבל כשעולים לעולם היותר גבוה, עולם הבריאה, ושם אל שדאי, מאיר בבריאה, אז לכאורה יוצא שכשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואירה אל אברהם וליצחק וליעקב באל שדאי, זה בבריאה היותר גבוהה מאושמי יוד כבבקה לא נודעתי להם, שזה ביצירה. אז לא מסתדר. הרי אומר לנו הבן ישחי, יש קומות. יש קומות לעולמנו, יש כמה קומות. יש עולם העשייה, שם אל אדנות. השר של עולם היצירה, אל יוד כבבקה. השר של עולם הבריאה שהוא מעליו, אל שדאי. אז אם הקדוש ברוך הוא אומר למשה, והאירה אל אברהם וליצחק ויעקב באל שדאי, זה שרו של עולם הבריאה. ושמי יוד כבבקה לא נודעתי להם, זה שרו של עולם היצירה הנמוך יותר. אז מה זה לא נודעתי להם? מה הכוונה? צריך להבין. ממשיך הבן איש חי ואומר, נמצא שר העשייה הוא שם אל אדנות, שעולה מספר צדי וב. ובשכר פירייה וריבייה שלכם, זה כמובן בדילוגים, מי שרוצה שיראה בפנים את הכל, ובשכר פירייה וריבייה שלכם, אז שרצו בארץ. מה זה שרצו? חלק תיבת שרצו לשתיים. וקרי בה, שר צדי וב. צדי וב זה אל אדנות, שרצו זה שר צדי וב. שר העשייה. הנה הערתו תתפשט עד הארץ על לזו התחתונה, שהיא בכלל העשייה, כלומר עולמנו. יען כי סיום העשייה ושיורין שלה כנודע, אנחנו בתחתית עולם העשייה. מכל מקום אומר לנו הבן איש חי, שמה שכתוב שרצו רומז לשרו של עולם העשייה. אז אם אנחנו הולכים לפרשת שמות, ושם נאמר ובני ישראל פרו, וישרצו וירבו ויעצמו, אז מה הכוונה? על ידי פירייה וריבייה זכו להתגלות שם אל אדנות. אל אדנות זה שם שמתגלה בעולם העשייה. כלומר, פרשת שמות מטפלת בבניין האומה יותר במובן החומרי שלה, שיהיה פה עם, הנה עם בני ישראל. אז זה איזה שר אחראי על הנושא הזה? אל אדנות. כשאתה מגיע לפרשת וערה, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אני לאבות הקדושים התגליתי באל שדאי, שזה עולם הבריאה, ולא נודעתי להם בעולם היצירה, כמו שאני הולך להתגלות אליך. אז כלומר, אנחנו בפרשת וערה עסוקים ביצירה של עם ישראל. בשם אל הוויה, יוד כבבקה, שזה מתן הצורה לעם ישראל. פרשת שמות הייתה הבניין החומרי, שקודם כל לפרוט, לרבות, שיהיה פה עם. פרשת וערה, מתחילים לתת לעם ישראל את צורתו. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים. אני אהיה אלוהי ישראל, זוהי הלאומיות שלכם, זו העממיות שלכם. וזה מתגלה בשם יוד כבבקה. אבל האבות הקדושים, הוא מתגלה אליהם בשם אל שדאי גבוה יותר. אז רגע, אז זה היה נשמע לנו כאילו המעלה הגדולה היא מה שאתה הולך לקבל לעומת האבות, ופתאום זה מתהפך. אז שימו לב טוב. האור הולך ומשתלשל מלמעלה, אנחנו נעסוק בזה בהמשך קצת יותר בפירוט, אבל בואו כבר עכשיו נקבל קצת הבנה. כשהאור משתלשל מלמעלה, הוא מגיע לאבות הקדושים. האבות הקדושים מקבלים הבטחות, הייתי אומר, כביכול אם זה לא היה הקדוש ברוך הוא, בומבסטיות, מדהימות, הזויות. למה הזויות? כי כשמסתכלים בחוץ, מה רואים? הכנענים פורחים והולכים ועולים, ויש להם ים של עוצמה, ואי אפשר לתאר, רק מצליחים. ואתה מבטיח לי שכל אלה ייעלמו, הם רק הולכים וכובשים את הארץ, הם רק הולכים ומתקדמים, כלפי חוץ לא רואים כלום. ולכן מדרגת האבות הייתה גבוהה יותר, משום שהם זכו להתגלות הקדוש ברוך הוא בעולם הבריאה, אבל האור עוד לא ירד, לא ליצירה ולא לעשייה. האור היה מאוד מאוד שמימי. אבל אומר לו הקדוש ברוך הוא, אצלך אני הולך להתגלות הרבה יותר. זה לא יהיה שמימי ובמציאות בחוץ הכל הפוך, אלא זה יתחיל להתגלות במציאות בחוץ. וכרגע אנחנו נטפל ביצירת עם ישראל, אחרי שטיפלנו בבניין, נתחיל לטפל ביצירה, וביצירה של עם ישראל צריך לתת לעם ישראל צורה. והצורה של עם ישראל הולכת להיות האומה האלוהית. בואו תראו איתי ביחד מקור ג' למהלך האידאות בספר אורות, מאמר למהלך האידאות בפרק ב', אומר הרב קוק כך, וכנסת ישראל במעמדה הניסה והנשגב בימים מקדם, בימי פריחתה והתחלת גידולה, בימי חסדי נעוריה ואהבת כלולותיה, כלומר דור המדבר, לכתך אחריי במדבר. אז בימים ההם, אומר הרב, הגיעה בנשמתה המזהירה, בתעופה גדולה, מה זה בתעופה גדולה? מי להיות עבדים? הגיעו למעמד הר סיני, אנוכי השם אלוקיך. זה חתיכת תעופה, כמו שאומרים החבר'ה, כן? בתעופה גדולה, לאן הגיעו? אומר הרב, למכור האורה העליונה, לבינה שם למעלה, לשורש ההתגלות, ועוד אפילו מעל זה, אפילו עד לראשית, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. את תכונתה הלאומית, השרישה במעמקי האידאה האלוהית. רבותיי, אין לאומיות בישראל בלי האידאה האלוהית. נקודה. כל מי שינסה לבסס תנועה לאומית חסרת שם השם, היא פשוט תתפרק, לא יישאר מנה כלום. אולי עם הכסף שלהם הם עושים רעש, יחצנים, תקשורת, אולי אפילו נבחרים, הופכים להיות כאילו מנהיגים, בסוף זה מתמוטט. זה הכל. מי משלם את המחיר? אנחנו, עמך ישראל. והרב קוק אמר את זה לציונים עוד בראשית דרכם. אמר להם, אתם הולכים בחילוניות, בעזיבת התורה, אז אין שורש ללאומיות שאתם מייצגים. התנועה שלכם תהיה כמק וכאבק. ומה אנחנו רואים היום מול עינינו? מק ואבק. תנועה שכבר לא קיימת כמעט. רק ככה זיכרונות של פעם. החליפו אידיאולוגיה, החליפו הכל. זה כבר, התנועה הזאת בעצם כבר לא קיימת. אז בעצם אנחנו יודעים שהלאומיות הישראלית, צורתה האלוהית היא האלוהיות. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים. ולכן אומר פה הרב, את תכונתה הלאומית, לאומיות בישראל, השרישה. כלומר, יש לנו שורש ללאומיות אצלנו במעמקי האידאה האלוהית. עכשיו תקשיבו למשפט הבא. ובאוצר האידאה הלאומית שלה, כלומר, האידאה הלאומית, מדינת ישראל, היא כמו אוצר ששומר בתוכו את מה? ובאוצר האידאה הלאומית שלה נגנזה ונזרעה, כלומר גם צומחת האידאה האלוהית. כלומר שעכשיו מדינת ישראל אמורה להיות המקום שבו צומחת האידאה האלוהית הגנוזה באדמת מדינת ישראל. ובעצם למעשה כל הלאומיות הייתה צריכה להיות מקור להתגלות אור השם בלבבות. ככה זה היה צריך להיות. תראו איתי יחד מקור ד', תורות התחייה מבית. אומר הרב כך, הלאומיות כשהיא רעננה, מה זה רעננה? ואני כזית רענן בבית אלוקים. מה זה כזית רענן? הזית כל השנה עליו ירוקים, אין שלכת. כל השנה עלים ירוקים. אז מה הכוונה? שכביכול הוא כל יום מקבל אורות חדשים. הלאומיות כשהיא רעננה, כלומר כשהיא יונקת מהשורש של האידאה האלוהית, כשהיא רעננה, תוכל להסביע מיטה לחיים הרוחניים שבה גם את היחיד. ומשרישה בקרבו די מוסר ודעת. כל אחד מבני העם, הדבקים בעמם בדבקות פנימית, מתמלא עוז חיים כאלה לפי תכונת הדבקות והתעוררות הרוח שלו לקרבת האומה. שימו לב, במצב הבריא של עם ישראל, איך בן אדם מקבל אורות, מקבל רוחניות, קרבה להשם, על ידי הדבקות בלאומיות הישראלית. הוא דבק בעם ישראל, במדינת ישראל, ומהלאומיות הוא מקבל את האורות, מקבל תורה, מקבל קרבה להשם, מקבל דבקות, השראת שכינה, שם היא נמצאת, בלאומיות. אבל אומר הרב, כשהאומה בכללה קודרת ונופלת, כשהלאומיות לא במקום שלה, כשהלאומיות לא מתחברת לשורשה המחיה אותה, המרענן אותה בתל חיים מלמעלה, כשהיא לא במצב הזה, כשהיא כדורה ונופלת, צריך כל יחיד בעצמו להרטיב את רוחו מהמקור המוסרי והמדעי הכללי. שב תלמד תורה, אין לך מה, מה תדבק? בלאומיות. הלאומיות כרגע לא משדרת, לא תורה, לא מצוות. אתה במה יכול להידבק? אתה נדבק בתורה. ולבוא ממולא טוב, שכולו מלא טוב, להידבק בעמו ולעורר רוחו לתחייתו. ואז יהיה מכלל בוני האומה, אומר הרב. כלומר, יש מצב שבמקום שהיחידים יהיו תלויים ודבוקים ואחוזים בלאומיות וינקו ממנה אורות, היחידים צריכים הם ללמוד תורה, לעשות מצוות, והם להשקות את הלאומיות, להשקות את המדינה, להשקות את העם שאיבד דרך. זה לא מצב נורמלי. זה לא מצב נורמלי. גם האורות הם לא בעוצמה במצב הזה. מה שיחיד יכול, יכול. לא אותו דבר. במצב נורמלי מה היה צריך להיות? שאתה דבק בלאומיות, ובלאומיות אתה מוצא את כל האורות האלוהיים. כי באוצר האידאה הלאומית שלה נגנזה ונזרעה האידאה האלוהית. שם היא נמצאת. אבל ברגע שהלאומיות לא במצב הטוב שלה, אז ממילא היחידים עושים את העבודה ומזכים את הלאומיות. חמנה לצלן, זה פשוט נורא. זה נורא. ממשיך הרב ואומר, אוצר התורה לישראל הוא בשעת הירידה מכוון לקחת ממנו חיים, ליתן לאומה בכללה מעט כל יחיד, לאחיותה ולעוררה. היחיד מחיה את האומה, מעורר אותה על ידי לימוד תורה. ובעת תחייתה, ברגע שעם ישראל, האומה הישראלית תתחיה מחדש, ויחזרו האורות, אורות השכינה, להעיר בלאומיות הישראלית, הוא נמזג בכללות האומה, ומשפיע ממנה האור והחיים על כל היחידים. אז זה עוד יגיע בעזרת השם. עכשיו, אומר הרב, כשבאים להסתפק בדבקות הלאומיות בעת הירידה, בא בן אדם ואומר, טוב, יש לאומיות עכשיו, קמה מדינת ישראל, אז אני לא צריך תורה, אני אדבק בלאומיות. אומר הרב, כשאתה בא להידבק בלאומיות בית הירידה, ושוכחים את אוצר החיים של התורה, לא תוכל אז האומה לפרנס מרוחה את החיים הרוחניים, ומהדבקים רק ברעיונה הכללי, בלא חדירה לאור החיים של הקודש שבה, תישאר רק רשימת חיים. אתה יודע, יהיה רושם, הוא יהודי, יש בו ניצוץ, יהודי. עד שיתעלו למכור חייה, ומשם ישובו לאחיותה. אומר הרב, כשהמצב בלאומיות הוא לא טוב, אז אל תספר לעצמך סיפורים. אתה עכשיו צריך להחיות את הלאומיות, את המדינה, את עם ישראל. המדינה זקוקה לך עכשיו. במצב נורמלי, אתה צריך להידבק באומה, במדינה, וממנה לנוק תורה. המדינה על כל מערכותיה צריכה היא לפרנס אותך באורות, בתורה, בחיות אלוהית, בקרבה להשם. זה צריך להיות המצב הנורמלי, ולשם זה גם יגיע, אתם יודעים. השאלה היא רק שאלה של קצב, לא יותר מזה. זה יגיע. אבל הקצב הוא בעייתי, כי אם הקצב הוא איתי, אנחנו סובלים, שמרחם על כולנו, על כל עמו ישראל. אבל אומר לך הרב, אלה תתחיל פה להיות הזוי. אתה בא, אומר אותו, אני דבק בלאומיות. מה בלאומיות? כרגע הלאומיות במצב לא טוב. היא לא מהירה. אתה צריך להחיות אותה, לעורר אותה. כשאתה תבוא להחיות אותה, לעורר אותה, והיא תתחיל להתעורר, היא תתחיל היא להעיר אותך, כי לפי האמת, כל מה שיש לך בשורש, בא מהלאומיות. אבל כרגע המצב הוא הפוך. שהילדים צריכים פרנס, כאילו את ההורים. זה קרה משקה, המצב הוא הפוך. קום שהלאומיות תאיר אלינו, ואנחנו רק צריכים להידבק במדינה, והכל זה, ואתה מסודר, אתה מעלה בתורה, כי המדינה כולה משפיעה לך שפע של חיים, של אורה, של תורה, של קרבה להשם, של אידיאולוגיה, של תואר, של נקיות, של תאר ליבנו לעובדך באמת, זה מה שהמדינה משדרת. אבל כשזה לא המצב, אז מה, אתה חי בהזיה? אתה צריך אתה להחיות את המדינה. ואם אתה שותה את האופיום להמונים שמוכרים לך, כל מיני מנהיגים שרוצים לספר לך שהכל כזה מדהים והכל וכו' וכו' וכו', אתה לא עושה את תפקידך. אז לא רק אתה תסבול, כולם יסבלו, אחמנה לצלן. לכן אנחנו צריכים לדעת שאנחנו כרגע לפחות בשלב שהוא שלב ביניים. כן? שלב ביניים. קצת התחיל להתקדם, אבל עדיין תלוי ביחידים. טוב, עוד אומר לנו הרב, תראו איתי יחד, כדי רק שנרגיש נושא הצורה, צורת האומה. מקור ד', קובץ א' מ' א'. ההגנה על היהדות ההיסטורית, היהדות המעשית. מה זה היהדות ההיסטורית? הכוונה היא של שמירת תורה ומצוות. היהדות המעשית, מצוות. היא אחת מהחובות היותר גדולות לכל בעל נפש, אשר יש לו איזה כוח לעשות ברוחו. העזיבה המעשית מרפיון רוח, היעדר השיתוף באורחות החיים עם כללות האומה לדורותיה. הרי אנחנו היום רואים אנשים שבחינתם כל הדורות של עם ישראל זה פסה, והם יש להם תורה עדשה. אז אומר הרב, העזיבה המעשית, עזיבת מצוות, מרפיון רוח, היעדר השיתוף באורחות החיים עם כללות האומה לדורותיה, בשמירת שבתות ומועדים וקדושתם, במאכלות אסורות ופרטיהם לאכול כשר, בביעוד בתי כנסיות ובתי מדרשות, פוחתו מעט מעט את צורת האומה ומדלדל את כוח חיבורה. אומר הרב, לאומה שלנו יש צורה, שבת, זה הצורה של עם ישראל. מועדים, צורה של עם ישראל. ויעוד, התוועדות, ללמוד תורה, שיעורים של תורה, צורה של עם ישראל. ויעוד בתי כנסיות, בתי מדרשות. אכילה של אוכל כשר, לא נוגעים במאכלות אסורות. זה צורה של עם ישראל. כל זה צורה של עם השם. כשזה נחלש, הצורה נחלשת, וכשהצורה נחלשת, החיבור מתחיל חס ושלום להיחלש. ואומר הרב, ואם אי אפשר למעשים להיות נשמרים, אלא בהסברה והטעמה של הדעות המגינות עליהם, אם אי אפשר להביא את האנשים לקיום מצוות, בלי לימוד תורה פנימית ובלי לימוד אמונה עמוק וכו', הרי התעמולה של קניין הדעות ההן, חובה שווה היא לתעמולה של הקנאת המעשים. עד שאתה עושה תעמולה להקנות מעשים, אתה צריך לעשות תעמולה להקנות את הדעות שמביאות למעשים, כי הדור הזה, בלי שהוא יבין, בלי שיקבל דעות נכונות, לא יבוא למעשים. אז ממילא צריך לעבוד קשה להנחיל אמונה לעם ישראל כדי שיתקרב לתורה. מכל מקום מה ראינו פה? עוד פעם, שיש לאומה שלנו צורה. והצורה היא עוד פעם, שמירת שבתות ומועדים קדושתם, מאכלות אסורות, ויעוד בתי כנסיות, ויעוד בתי מדרשות, חיבור לתורה, כל זה צורה של עם ישראל. כשאתה פוגע חס ושלום בצורה, אז ממילא עם ישראל לא מחובר. כי הוא לא מחובר לשורש שמחבר אותו. כשלא מחובר לשורש, כשהלאומיות היא לא רעננה, כשהיא במצב שהיא קודרת ונופלת, אז היחידים צריכים להתעורר ולהחיות אותה. אז כד כאן, בעצם אנחנו רואים את כל העניין של הפסוקים שממש מונחים בפרשתנו. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי. מה פירוש? התגליתי במדרגת עולם הבריאה, שהיא מדרגה עוד מאוד שמימית. והיא לא יורדת עדיין לארץ. ושמי השם, התגלות במציאות הארצית, אבל בעולם היצירה עוד, עדיין לא האל הדנות, אבל בעולם היצירה, לא נודעתי להם. אבל אצלך אני הולך להתגלות, ואני יוציא אותם, ואני אגל אותם, ואני אביא אותם. איך זה קשור? זה צריך להבין איך זה קשור. אחר כך כתוב, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים. או, זה הצורה. אבל איך קשור, והוצאתי, והצלתי, וגלתי, ולקחתי, והבאתי, מה זה קשור לצורה? צורה, לקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים, קיימו מצוות, מובן. עוד יותר לא מובן, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. איך זה קשור לעניין של הצורה? איך זה קשור? רבותיי, פה יש עומק עצום, אנחנו תכף נראה אותו, את השורש של ההבנה הזאת ברב קוק, אבל לפני שניכנס ברב קוק, אני רוצה קודם כל להניח את הרעיון, ואז נראה ברב קוק את העומק של הרעיון הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו פה בפסוקים האלה, שימו לב, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים. זה לא רק בתי כנסת. אם תשאיר את זה בבית הכנסת, זה לא בלאומיות, זה בעבודת השם של היחידים. נכון שבתי כנסת, בתי מדרשות, אכילה, כשרה, שבתות, מועדים וכו', חיי היחיד, הם משפיעים בסך הכל בסופו של דבר על הצורה הלאומית. אבל הצורה הלאומית של ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים צריכה להיות בחיים הלאומיים עם כל לאומיותם. מה זה אומר? זה אומר והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי. לטפל בעם, שחרר אותו מהשעבודים שלו, לדאוג לו, להכניס אותו לארץ ישראל, מדינת ישראל, ליישב אותו. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. מה הכוונה? בן אדם לא יכול לשמוע ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים כשהוא משועבד מתחת לסבלות מצרים. קוצר רוח, עבודה קשה, אומר רשי, כל מי שהוא מייצר, מייצר אתם מבינים מה זה, משועבד, קשה לו, עבודה, לא מתפרנס, לא מצליח, רץ סביב הזנב שלו, הוא עובד, היא עובדת, בקושי מכסים את ההוצאות, מינוסים, להשאיר כסף בצד, שכח מזה. אז איך אנשים יכולים לחשוב בכלל? איך אנשים בכלל יכולים לבוא פתוחים ובכלל להקשיב שיש, אנחנו עם השם, יש תורה, בוא לשיעור, הוא צריך לרוץ, וברגע שנגמר את הריצה, הוא רק מתעלף על הספה בבית. ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה, מה זה קשור לצורת האומה? אומר לך הקדוש ברוך הוא, תקשיב, גם כשמדברים על השלב של לתת צורה לאומה, להכניס נשמה למדינה, לגלות את האידאה האלוהית שגנוזה באוצר האידאה הלאומית, אתה מוכרח לדאוג קודם כל לפרנסה של האנשים. אתה מוכרח לדאוג קודם כל שיהיה להם אוויר לנשימה. אתם חושבים שזה סלנג? אין, זה רשי, ממש רשי. כל מי שהוא מצר, רוחו נשימתו קצרה, ואינו יכול להאריך בנשימתו. איך אומרים את זה היום? בוא נע, אני לא יכול לנשום, אני ממש לא נושם. ככה מדברים היום, נכון? זה. אז אם במצרים היה שיעבוד של פרעונים, יש גם שיעבוד מודרני. שיעבוד מודרני. אם בן אדם רץ אחרי הזנב שלו כל היום, ולא מצליח לפרנס, או בקושי מצליח להתפרנס, אז הוא מודה להשם על כל הטוב. אבל זמן באמת, מקום פנוי בנפש, לחשוב מחדש על מה שקורה פה במדינת ישראל, לבוא לשמוע דברים רוחניים, יש לו? הוא משועבד. פעם זה היה פרעו, להבדיל, ברוך השם, היום הרבה יותר בעדינות, אבל היום זה תחת כל מיני אנשים שריבונים בצורה כזאת, בצורה אחרת, שבעצם יש כאלה קונספירטיבים שטוענים שזה בכוונה, אני לא שם. אבל בתכלס צריך להבין שאם אתה רוצה להביא את עם ישראל לצורה של ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים, תדאג שהם לא יהיו במצב של קוצר רוח ועבודה קשה. עכשיו מי שיבוא ויגיד לי, תקשיב, מה? אתה מדבר איתנו, גילו י' כבב כב, ואתה מדבר איתי פתאום לדאוג שיהיה לו פרנסה? איך זה קשור? וכאן מגיע תורה, באמת, קודש קודשים, ממש, אין לי מילים. תראו איתי יחד, אומר הרב קוק, תראו במקור ה', בספר ריש מילין, בטעמים, על הטעם שנקרא תלישה קטנה. תלישה קטנה. אומר הרב, מה זה תלישה? איזה מין שם זה? תלישה קטנה. תלישה. זה בטעמים כפי שמכונים בלשון בטעמים האשכנזים. אצל הספרדים זה נקרא תרסה, יש כאלה שקוראים לזה גם תלשה, אבל יש לי מסורת מרבי משה אשכנזי זצ"ל, שהוא היה, לימד דורות של קוראים בתורה, שאמר לי לא, זה תרסה. זה תרסה, והוא אומר לי אני אוכיח לך משום שזה כמו תריס. תרסה כמו תריס, וזה נשמע גם בדומה לאשכנזי, גם בספרדי זה נשמע תרסה. יורד כזה, מלמעלה למטה. אני לא סתם מנגן לכם עכשיו, תכף נלמד את הפסקה, והרב עושה עניינים גם מהמנגינה. כן? אז תרסה, כן? עכשיו, אומר הרב ככה, ההצטיירות, שימו לב, אנחנו בציור, ביצירה, ההצטיירות המלאה הוד וגודל מחזון אינסוף לאור וחיי עולמים. מורידים גודל של חזון אינסוף, מושכים אותו לאן? לחיי העולם. כשמורידים אותו, מה צריך לעשות לאור הזה? לצייר אותו. בציורים של עולמנו. איך האור האדיר הזה יורד ונראה במציאות חיים של אומה. בכלכלה שלה, בחברה שלה, בבית מדרש שלה, בפרנסה שלה, בעבודה שלה, בכל מקום. מהי הצורה הנכונה שמציירת את אור האינסוף כשהוא מצטייר ויורד ומצטמצם אל תוך המציאות העולמית הנעלמת? אומר הרב, מקור נועם וחדוות גדולה, מאתרת היא וממלאה את כל קרב וכליות שיר חדש והגות רננים. היא מביאה ביחשף אורה את ההרגשה של התגלמות אורים, של הגבלת נעים זמרה כדי להיכנס במשטר סדר וקצב המתאים לתכונת השירה. כן? אז מה אומר פה הרב? כל הזמן מדבר על אותו דבר בעצם, משיכת האור, שיר חדש והגות רננים, זה ממלא את כל הלבבות, כל הקרב וכליות, וזה מביא כשהאור נחשף, איך הוא נחשף? על ידי ההצטיירות, כי אין סוף אי אפשר לתפוס. כשאתה מצמצם אותו, מוריד אותו למציאות, אז ביחשף אורה היא מביאה הרגשה של התגלמות אורים, כלומר אורות גדולים שמתגלמים למציאות מעשית. הגבלת נעים זמרה, יש נועם של נשמתיות שמושכים אותו לתוך הזמר שמצייר את הדברים בצורה מזמר אותם, מצמצם אותם, מצייר אותם, מגביל אותם, כדי להיכנס במשטר סדר וקצב המתאים לתכונת השירה. ורגשי נפש הקצובים וההגיונות הפרטיים וציורי עדניהם חותם עונג עולמים חתום בהם. כלומר, בכל המצוות וכל המעשים של תורה וכל ההצטיירות שהאור האלוהי מצטייר במציאות, כל הציורים כולם יש עליהם חותם של עונג. מה זה עונג? חיבור לאור השם, נעימות, מתיקות, דבש, הרגשה ככה שהכל מלא באידיאלים, בתואר, בנקיות, באהבה, בשמחה, בחסד. אור השם יורד למציאות. מפני שהם יונקים ביותם במקורם את יניקת חייהם ממקור העדן, אשר לא יתואר בעומר, במחשבה והגיון ובכל מידה וקצב. השורש אי אפשר לתאר אותו, לא במידה, לא בקצובה, לא בשום מחשבה, לא בהיגיון, לא בעומר, אי אפשר לבטא אותו. אבל האור השמימי הזה, באין סופיותו, כמו שומע הרב קוק באורות הקודש, מהבלתי נתפס, מאיר אור אל הנתפס. מהבלתי גבולי, מאיר אור אל הגבולי. ולכן יש מתיקות. כשאתה מחבר את המציאות הגבולית, אתה מצייר אותה. כשאתה בעצם מצייר את האור האלוהי בירידתו אל המציאות הגשמית המעשית, אז הכל מתמתק, הכל נעים, הכל שמח, הכל מלא אידיאלים, הכל מלא אהבה, הכל נקי, הרחובות נקיים. מתיקות, מתיקות של שמחה, לקום בבוקר למדינת ישראל ברעננות כזאת של חיבור לאור השם. אומר הרב, הוא כדי לתמם, להשלים את חזון העונג, העונג הכוונה היא החיבור אל האינסוף, בתוך ההקצבה הזמרתית, בתוך אתה עכשיו בא לשיר, זה הולך להיות מנגינה מאוד מסוימת, מצוירת, ציור, תרסה, כן? אז אתה בא לצייר, נכון? אז אומר, להכניס את תכונת השירה המתעלה מעל כל גבולים בתכונה נפשית מקוצבה. צריך לצמצם את זה, נכון? תל שעה, נכון? בסל אשכנזים, נכון? תימנים? אני לא יודע להגיד עדיין תימנים. אולי אני אזכה. כן, אוקיי. אז אני שנזכה בעזרת השם. התפללתי עם תימנים כמה שנים טובות, אבל משום מה לא יודע את הטעמים, אני צריך עוד לקחת מישהו שילמד אותי. אז אומר הרב, להכניס את תכונת השירה המתעלה מעל כל גבולים בתכונה נפשית מקוצבה, יתואר האור המחיה את רוח השירה בתור אור נתלש. למה זה נתלש? אומר, כשאתה מדבר על האור שיורד מהאינסוף, אתה מכניס אותו למציאות הגבולית, יש בחינה מסוימת של כמו תלישה. מה תלישה? אתה כל הזמן מדבר איתי שאסור לתלוש, זה חייב להיות כל הזמן מחובר. פתאום אתה אומר לי, לא, אבל זה חייב גם להיות נתלש. מה נתלש פה? מה נתלש? צריך להבין את העומק, יש פה עומק עצום, רבותיי, תדעו לכם, עומק עצום, תכף נבין אותו בעזרת השם. אז אומר הרב, כדי להכניס את תכונת השירה המתעלה מעל כל גבולים, בתכונה נפשית מקוצבה לתוך המציאות הגבולית, יתואר האור המחיה את רוח השירה בתור אור נתלש, בתלישה קטנה, חלקים חלקים, ניתוקי אורות, הקצבת צלילים, ניצוצי אורות, זרזיפים עליונים, שמהם עולמים רבים יתכוננו. מה אומר הרב בעצם? תקשיב טוב, אומר הרב, תראו, כשאתה עובר מהאינסוף לסופי, כשאתה מושך אור עליון, ואתה בא להוריד אותו לכאן, אתה לא יכול להוריד אותו כמו שהוא. תוריד אותו כמו שהוא, אין עולם. כדי להוריד אותו למציאות הארצית, הוא חייב לעבור איזה תהליך של כמו תלישה. מה כוונה תלישה? תלישה זה להפך, ניתוק. אז זה לא ניתוק באמת, זה כן מחובר. התלישה היא יותר בסגנון, בהגשה, בעובדה שפתאום אתה מתעסק עם כלכלה. ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. איזה שיעור עמוק זה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מראה לו למשה רבנו, כשאתה בא להוריד את האור האלוהי, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים, תדע לך שאתה צריך לדאוג לפרנסה שלהם. מה אתה אומר? מה הקשר בין פרנסה וכלכלה? לאורות, ספירות ועניינים. אומר, נכון. במעבר כשאתה מוריד את האור, מוכרח להיות תהליך שמכונה תלישה קטנה. שמישהו יסתכל ויגיד, רגע, אבל עכשיו הוא מטפל בבעיות הפוליטיות שלהם מול פרו. עכשיו הוא מטפל באוכל, במן שלהם, אוכל, בבשר שלהם, בסלב. מטפל במים שלהם, שיהיה להם מה לשתות. נהיה גזבר של העירייה, משה רבנו. תכף ישלח להם חשבונות, חשבון מים חודשי, ארנונה ועלות של לחם ובשר. מה? במה משה רבנו מטפל במדבר? חלק ממה שהוא מטפל זה שיהיה אוכל, כלכלה, פרנסה. הם פונים אליו. למה אליו? לכו לאיזה מנכ״ל, לאיזה גזבר, לאיזה פוליטיקאי. לא, הם באים למשה רבנו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תשים לב טוב. כשאתה תרד לטפל בעניינים המעשיים, יהיה משהו שהוא כמו תלישה. הוא רק כמו, הוא לא באמת. למה? כי תהיה אווירה שלכאורה, אתה מטפל בעניינים מעשיים, אז ירגישו מה? זה ענייני מעשה, זה פרנסה, זה כלכלה. יש תחושה של תלישה, זה תלוש מהשורש של האור האלוהי. מה זה קשור לענייני דת? הדור הזה כולו בקטע של דת. צמצמים את התורה להיות דת. הרב קוק אומר למהלך הידיעות, כל הסיפור הדתי, זה גלותי. אנחנו חיים, חיים יהודיים, הכל מחובר, זה לא דת. אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, נו, הלכת להסביר להם על הצורה של עם ישראל? כביכול, כן, שיחה דמיונית. אומר לו משה רבנו על הקדוש ברוך הוא, הלכתי, נתתי שיעור נורא יפה, עשיתי דף מקורות, ובסוף הם אומרים לי, תקשיב, אגיד לך את האמת, אני הראש לי לא במקום, יש לי בעיות פרנסה, אני צריך, הולך לעבודה, עובד כמו חמור, אשתי עובדת גם כן, מוציאים תמיץ, זה, אני באמת, אני נורא מצטער, אין לי ברירה, אני צריך לדאוג פרנסה של הבית, קודם כל. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח מעבדה קשה, הוא חוזר לקדוש ברוך הוא כביכול, כן, שיחה דמיונית, ואומר לו, אני לא מבין, שלחת אותי לתת שיעור, החבר'ה שם עסוקים בזה שאין להם מה לאכול בכלל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו הבנת? לדאוג להם שיהיה להם מה לאכול, לדאוג להם שיהיה להם אוויר לנשימה, זה ללמד אותם שאני אלוהי ישראל. אומר לו משה רבנו, מה? איך? אתה רואה? אין אוויר לנשימה, אם אתה לא דואג לו שיהיה פה בן אדם בכלל. שיהיה פה בן אדם. אבל יש פה עומק עוד יותר גדול. אומר הרב קוק, יש בירידת האור האלוהי מין מהלך של כמו תלישה. לכאורה פתאום אתה עסוק בעניינים של פרנסה, כלכלה, מה זה קשור לענייני דת? אומר לך הרב בריש מילין, תלישה קטנה, כשהאור יורד, עיקר האור, עיקר הדבר זה שהוא מחובר לשורש. אבל בירידה של האור יש משהו שנראה כמו תלישה. זה נראה כאילו זה תלוש. מה לך ולענייני כלכלה? תדע לך שככה האור יורד. תדאג להם לפרנסה, וזה ימשיך ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים. בואו נמשיך כאן בפסקה שלנו בריש מילין. אומר הרב קוק, הנפש החוזה, והנפש החוזה את חדוות השכלול העולמי, מהמון האורות המנותקים, כאילו מנותקים, כן? שמתגלים כאילו הם מנותקים, הרי הם לא באמת מנותקים. האורות המנותקים ושברי החיים ההולכים ובוזקים, תמלא גאון וצהלת רינה. זה ימלא את הבן אדם בשמחה, ברגע שהוא מתחיל לראות, שבאמת אור השם, אור האינסוף, יורד לפה, ודואג לי לכלכלה, דואג לי לביטחון האישי. אומר הרב, הוא מאור המלא הימני. עכשיו פה הרב רומז לצורת הטעם. הטעם, תלישה קטנה, הוא עיגול כזה עם קו שיוצא ממנו. עכשיו, הוא יורד מימין למעלה אל השמאל למטה. אז אומר הרב, הוא מאור המלא הימני המלא עוז ורוויה. תלך ההמיה השירית אל השמאל המצמצם וקוצב בקמיצת גבורתו, העוצרת את שפעת החיים ולשדם. שימו לב, אומר הרב, בטעם הזה רמוז איך האור יורד מן האינסוף אל המציאות המוגבלת. צד ימין למעלה האינסוף, צד שמאל למטה המציאות המצומצמת. ולכן זה הולך ויורד מצד ימין למעלה למטה. עכשיו תקשיבו לטעם, באשכנזי הזכרנו, אבל שימו לב, בספרדי אני בכוונה רוצה לקחת אתכם למסלסלים. כי המסלסל הוא מקצין את הטעם, כן? אז תשמעו את הטעם כשהוא מסולסל. כמה שזה יפה. כל מה שאנחנו לומדים במנגינה, דביר, כל מה שאנחנו לומדים במנגינה, לא מדהים? כל כך מתוק. אומר הרב, אתה מוריד מלמעלה, אתה צריך לקחת את האור האינסופי, כמו כאילו לתלוש אותו, לסובב אותו, להפוך אותו למשהו ארצי, יכול להיות אפילו כלכלי בכלל. לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. תרסה. בבקשה. איזה יופי, איזה יופי. ממשיך הרב ואומר, אומר הרב, בקמיצת גבורתה עוצרת את שבר, וקו של אורה, הרי יש את העיגול, נכון? וקו של אורה מתנוצצת, אורה מתנוצצת, הולך ישר, ממלוא שפעת האורה, כלומר העיגול מבטא את השפע של האורה, והקו שיוצא זה אותו אור תלוש כאילו, אותו אור שיוצא משם. אומר הרב, הולך ישר, ממלוא שפעת האורה מלאתי כל שחקים וכל מרחבי תבל, למען העתיר את הוד הזמרה בהמון יצירות פרטיות. הכוונה היא פרטיות, פרטניות, גבוליות, מצומצמות, עשירות הכמות, מגווני החיים השונים מאוד, על ידי מרבית, כלומר ריבוי, ניתוקי האורות הכבירים, וזה בעצם, כל זה, זה הקו הזה, שיוצא מהעיגול של התלישה קטנה, וגלילת גלגל, שזה העיגול למעלה, והקפת אור וחיים בתוכן מלא באה, בהיגלות האורה, להרבות עוצמה ויפעה. כלומר, האורות למעלה, כשאתה מצמצם וכאילו תולש ויורד למציאות הארצית, ולכאורה עכשיו פתאום אתה נותן לנו שיעורים בכלכלה, יורדים האורות המקיפים העליונים, הם מתעוררים להשפיע, בהיגלות ההורה להרבות עוצמה ואיפה, להאדיר עונג ורוח חיים עליזים, במקורי השירה והזמרה החיה. זאת היא תכונת התלישה הקטנה, הפונה אל השמאל מן הימין, הממלאה גבורה והוד את היסוד הפועל ביצירה הזמרתית, להאדיר גווניו ופרטי הרכבתו, ולהגדיל תורת העדנה הקדושה שבויית מרומים, בכליל פערה, בהמיית התלישה הקטנה וסמל תוארה. כל מילה פה אפשר להיכנס עכשיו בעריכות, אנחנו נקצר את המהות העיקרית. דיברנו בעזרת השם שנזכה גם כן לעבור מילה מילה, אני רק ירפרף, להגדיל תורת העדנה הקדושה, הכוונה היא שיורדת מחוכמה שנקראת עדן, שבויית מרומים, אפשר להגיד בצד אחד שהיא כאילו שייכת לשמיים, ואנחנו כאילו שובים אותה לפה למטה, או להגיד להפך, שהיא בעצם נמצאת למעלה, ואנחנו צריכים להוציא אותה ולהוריד אותה לכאן, בכליל פערה, מידת התפארת יעקב אבינו כלול, שכולל את כל קצוות העולם, וכל ההתפרטות וההתענפות וההסתעפות של האור בירידתו למציאות הארצית, בהמיית התלישה הקטנה. תלישה קטנה, וסמל תוארה, כלומר, העיגול עם הקו שיורד מהימין אל השמאל. אז זה ככה ברפרוף על דברי הרב בסיום דבריו. עכשיו רבותיי, אני הולך לקחת אתכם למקום מתוק מדבש. כאילו עד כאן, אני באמת מוכרח להגיד, אני בעננים פחות, לא יודע מה איתכם, אבל הסיומת, מתנה משמיים. הפרשה מסתיימת בפסוק שנראה כזה אינפורמטיבי, כן? מידע, מידעי. והפסוק הזה כל כך מיוחד וכל כך מתחבר לתחילת הפרשה. בואו תראו איתי יחד, מקור ו', שמות פרק ט', סוף פרשת וארא. אחרי מכת ברד, כל הצמחים ככה הוקו חזק מאוד על ידי הברד, ואז יש פסוק, והחיטה והכוסמת לא נוקו. למה? כי אפילות הנה. אז הם, החיטה והכוסמת הם לא חטפו, לא נוקו, כי אפילות הנה. פירוש אחד בפשט, כי הם יוצאות מאוחר, אז הם עוד לא הוקו. הפרשנים אבל תמאים, מה לא הוקו? הרי הברד היכה גם בתוך האדמה, אז מה, למה החיטה והכוסמת לא? אומר רש"י, ובמדרש רבי תנחומה, פלאי פלאות נעשו להם שלא לקו. כלומר, כי אפילות הנה, לא מלשון מאוחר, אלא כי אפילות, פלאי פלאות, זה אפילות. עשה להם פלאי פלאות, עשה נס גדול, החיטה והכוסמת לא נוקו. סליחה, מה עכשיו הנס הזה? מה הסיפור שלו? החיטה והכוסמת לא נוקו. למה? כי אפילות הנה, פלאי פלאות. שמה צריך את הפלאות האלה עכשיו? מה זה תורה? מה הסיפור? שמה צריך את הפלאות האלה? מה עכשיו פה פתאום הסיפור? שהחיטה והכוסמת לא נוקו כי פלאי פלאות הנה. מה הסיפור? ירמיהו פרק ב' פסוק למד א', אומר לעם ישראל, הדור, אתם ראו דבר השם. מעניין, מה זה ראו? שימו, מה זה ראו? הדור, אתם ראו דבר השם, המדבר הייתי לישראל, עם ארץ מאפליה, מדוע אמרו עמי רדנו, לא נבוא עוד אליך. מה זה הפסוק הזה? אומר רש"י, במדבר, לא, סליחה, אומר המדרש, מדרש אומר, במדבר רבה א', שמה אמרתי לכם שאני מביא לכם טובה והלקשתי אותה? הלקשתי זה כמו מלכו, שאיחרתי אותה או לא הבאתי אותה. ואין מאפליה אלא הלקשה. איפה אתה יודע? שנאמר והחיטה והכוסמת לא נוקו כי אפילות הנה. אז אפילות זה מאוחרות, הלקשה זה המלכוש, כאילו המאוחר, כן? אז אני הבטחתי לכם טובה ולא הבאתי? עכשיו שימו לב, המדרש מרגיש את הקשר בין מאפליה לכי אפילות הנה, נכון? עכשיו שימו לב, הוא לוקח אותו על הפירוש של הפשט. מה הפירוש של הפשט? אפילות הנה מאוחרות. תרשו לי אני הקטן, לקחת את הקשר שעשה המדרש בין כי אפילות הנה לבין מה שהוא אומר להם עם ארץ מאפליה, אז זה קשור לזה, טוב, ובואו נלך על הפירוש של המדרש, הפירוש השני. אבל לפני זה בואו נבין רגע אחד, מה זה סיומת הפסוק? מדוע אמרו עמי, רדנו לא נבוא עוד אליך? מה זה? מה רדנו לא, מה זה רדנו הזה? מה זה? אומר הדק, רדנו, כלומר יש לנו ממשלה, רדנו לשון של לרדות, למשול. רדנו, כלומר יש לנו ממשלה, מלכים, שרים, לא נבוא עוד אליך. מה זה? למה עם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, יש לנו ממשלה, מלכים, שרים, עזוב אותך בצד, אתה לא מעניין. למה? מה העניין? אומר רש"י, כתוב, הדור אתם ראו. ראו דבר השם. מה זה ראו? שימו דבר השם. אומר רש"י, הוציא להם צנצנת המן מקודש הקודשים, הוציא להם את צנצנת המן, אמר להם, ראו כאן מה דבר השם מועיל. הם אמרו לו, תשמע, אין פרנסה, מה אתה דורש מאיתנו ללמוד תורה, לקיים מצוות, אנחנו צריכים כל היום לעבוד, קוצר רוח, עבודה קשה. הוציא להם את צנצנת המן, אמר להם, אתם רואים את צנצנת המן? מי מפרנס? קדוש ברוך הוא. אז בבקשה, לא להסתחרר כתוצאה מהלחץ, להחזיק ראש מעל המים, כן? בשתי מילים, הגמרא אומרת בקידושין שאדם צריך ללמד את בנו שלושה דברים. דבר אחד, למד את תורה. דבר שני, למד תורה, אומנות, עבודה, מקצוע. דבר שלישי, להשיטו על פני הנהר, לשחות וכו'. מה הקשר לשחות פה פתאום? אז אומרים ככה, הוא מלמד אותו תורה, הוא לומד תורה. מלמד אותו אומנות לעבוד, מתחיל לעבוד, מתחיל לעבוד, מרגיש שהוא כבר לא יכול ללמוד תורה. אז צריך ללמד אותו לשמור את הראש מעל המים. אז פה, שימו לב, עכשיו יוצא פה פירוש מדהים, ותרשו לי לקרוא את הפסוק של ירמיהו. הוא אומר להם, תלמדו תורה. הם אומרים לו, אבל אין לנו פרנסה, אין לנו זה, וכו'. אומר להם ירמיהו הנביא, הדור, אתם ראו דבר השם, מה אומר אליהם את המן? המדבר הייתי לישראל, סליחה, המדבר, שהיינו במצב של מדבר, הייתם לבד? לא היה לכם מה לאכול? המדבר, הייתי לישראל. אני הייתי איתכם, טיפלתי בכם, פרנסתי אתכם, אכלתי אתכם. עם ארץ, הכנסתם לארץ ישראל, מה אפליה? מה היה הפירוש באפילות עינה? פילי פלאות. אז מה זה מאפליה? אם אתה קושר את זה לאפילות עינה, פילי פלאות עשיתי לכם. מדוע אמרו עמי רדנו? למה אתם אומרים יש לנו ממשלה מלכים ושרים, והם מעבידים אותנו, ומעמיסים עלינו מיסים, לא פותרים יוקר מחיה, נותנים לנו לעבוד כמו חמורים, ואין לנו ברירה, אנחנו צריכים להתמודד איתם, אז לא נבוא אליך, אין לנו זמן בשבילך. עכשיו שימו לב, קחו את דברי ירמיהו, ואת חיטה והכוסמת לא נוקו כאפילות עינה. מה הוא רוצה להגיד הקדוש ברוך הוא בדבר הזה? אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אפילו יש ברד, אפילו הוא מכה בתוך האדמה, אפילו הוא מכסח את העולם, אני יכול לעשות פילי פלאות ולדאוג לך לחיטה וכוסמת, לדאוג לך לפרנסה, לדאוג לך שיהיה לך מה לאכול. אתה תלמד, בני ישראל לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, אז המנהיג צריך ללמוד שכדי לקרב את עם ישראל הקדוש ברוך הוא ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים, כדי לגלות את האידאה האלוהית הגנוזה בתוך האידאה הלאומית, צריך לטפל בבעיות הכלכלה של עם ישראל, שיהיה לו אוזניים פתוחות לשמוע. אז זה נראה לך לא קשור לתורה? תלישה קטנה, בירידת האור מהאינסוף, יש תחושה כאילו זה תלוש, אבל זה לא, זה מחובר, זה שורשי. אבל אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, גם אתם עם ישראל, אתם הדור, הדור אתם, ראו דבר השם. אני עושה פילי פלאות, אני יכול לדאוג לכם לכלכלה שלכם, לביטחון שלכם, להכל, להעיר אתכם. זה שאני הצורה האלוהית של הלאומיות שלכם, זה לא רק בבית הכנסת. מה אתם נדבקים לי למלכים, שרים, ממשלה? מה הסיפור שלכם? תבואו אליי. למה אתם אומרים לי, רדנו, יש לנו ממשלה, מלכים, שרים, אנחנו אין לנו ברירה, אנחנו צריכים להתמודד איתם, לא נבוא אליך. למה? למה? אני עושה פלאות, החיטה והכוסמת לא נוקו, כי אפילות אין, הפילי פלאות, ולכן סיום את הפרשה, משלימה את תחילתה, וחוזרת ואומרת, אל תגידו שוב, לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. נכון שמשה צריך לדאוג לכם לפרנסה, וזה חלק מהתגלות אור השם, אבל אתם גם צריכים להבין שהפרנסה שלכם היא חלק מהתגלות אור השם. לא רק המנהיג צריך להבין ולפתור לכם את הבעיות הכלכליות, גם אתם צריכים להבין שהפתרון היחיד לבעיות הכלכלה שלכם זה האמונה, החיבור אל השורש, החיבור אל אור האינסוף, והגם שזה נראה כאילו זה תלוש, זה מחובר, זה מחובר, זה מושרש באידאה האלוהית, שרק היא מביאה את הברכה לאידאה הלאומית. היא רצון שנזכה לממש את זה ממש בימינו אלה. חזקו ואמצו.